אז לפני שאני אתחיל את השיחה, אני רוצה איזשהו משחק אסוציאציות. תקוננו. אני יכולת להגיד מילה, ותהיו כנים ככה, ותראו מה הדבר הראשון שעולה. ויפאסנה. מה? שתיקה. שקט, מה? אנדור. חופש. כיף, הודו. דרך חיים, גואנקה. כשאת נשמעת, נוקשות, אתם מתחממים. קשוח. וכשאתם אומרים למישהו שאתם הולכים לויפאסנה, מה התגובה? לא, אבל כי מה? אתה שותק? מה? כל כך הרבה ימים? אז הסיפור של הדיבור, כן, של השתיקה, אוקיי? וכשאתם אומרים גואנקה, מה עולה לכם? אני לא, אני רציני. קשוח. קשוח. נשתר. כואב. איך? הקלטה. עכשיו אני אומרת את זה לא כדי לעשות השוואות, אני אחת הסיבות, תכף אני אגיע לזה בהמשך, זה היה חימום טוב, רק כדי לדעת שאנחנו בשדה. אני רוצה להתחיל לדבר בכלל, כי יש את הויפאסנה ויש את הברהמה ויהרה, ולפעמים אנחנו לא מבינות או מבינים מה הקשר, איך הדברים האלה מתחברים. וגם בפנימיות שלנו הרבה פעמים אנחנו עושים נתקים, okay? הנתקים האלה, סטיבן קצת אמר, בין תודעה ללב או מוח, אז אני ארחיב על כך בהמשך. החליפו לנו את זה, אני יכולה לשים משקפיים בקלות, אין לי מדונה. אז צריך לדעת שאנחנו נמצאים, גם הדרמה משתנה יחד איתנו. מי שפה מתרגל הרבה שנים, לא יודעת כמה מתחילים לראות, הדרמה היא עוברת שינויים, אוקיי? בפתיחות שלה, בהבנה שלה, בכל התהליכים בין מה שקרה בתחילת המאה הקודמת, האופן שבו הדרמה התפתחה, ואני יכולה להגיד יותר, לא רק הדרמה, הויפאסנה. כן, ההגדרה של המילה ויפאסנה זה הראייה הבהירה, מראייה משחררת, שלקחו את זה והפכו את זה לטכניקות, ולכן ככה אנחנו מכירות ומכירים את הויפאסנה ואת התרגול הזה, ותראו באיזה מהירות הנוקשות והקשיחות מחוברת לזה. כן, כי זה התפתח, לקחו את הסוטרות, הבינו מה צריך שיקרה, מה הבודה השאיר כמה צריך שיקרה, ויצרו טכניקות. עכשיו, טכניקות מאוד חכמות, מאוד חכמות. אבל צריך לזכור שטכניקה היא צריכה להיות גם מותאמת מצב, וכמובן שמי שפיתח את זה, זה נזירים, גברים, כן? ומשהו שהוא מאוד לאנליטיות, לקשיחות, אז אנחנו יודעים על מהסי, שאני תרגלתי המון שנים מהסי, אנחנו יודעים כמובן על אובקין, שגואנקה הוא התלמיד שלו, זה טכניקות שקרו בתוך התרבות, אני לא יודע איך להגיד את זה, כן, לא, כן, אנליטית במידה מסוימת. Okay. ואני אספר, כי אני חושבת שאף פעם לא יצא לי מעל הבמה הזו, בוודאי לא ככה לספר. התרגול שלי התחיל, הייתי בשוק שבדקתי בחדר, הייתי צריכה להגיד, אז אמרתי לפני 35 שנה. הייתי בת 23, והגעתי למנזר, בלי לדעת, כלום על הבודה, כלום על הדרמה וכלום על מדיטציה. הסקרנות לקחה אותי. ככה אני מספרת לעצמי, אתם יודעים, יגידו זה קרמה, יגידו כל מיני, אבל זה באמת הסקרנות לקחה אותי. והקורס הראשון שלי היה קורס של חודש ימים, עם 5 ימים בסוף של ללא שינה, אוקיי? כאילו אם חודש, זה נקרא דטרמיניישן, כאילו אם הנחישות הזו לא הספיקה עד אז, אז כאילו בוא נראה לכם, לא, האמת היא שזה 3 ימים, ובגלל שלא הצלחתי נתנו לי עוד יומיים. זאת האמת, אם להיות כנים. אז איזה כיף שאפשר לצחוק על זה. עכשיו, כבר שם, כבאמת מישהי שלא יודעת כלום ומתמסרת, וחשוב לדעת שזה שעה ישיבה, שעה הליכה, ובעיקר מה שנקרא, אם יש באיזה נעשה ונשמע, אז שם כל הזמן זה נעשה ונעשה. זה נשמע, זה ממש כמו היכולת, אני שוב אומרת, יש חוכמה בטכניקה. זה עובד, זה עבד. אוקיי, אבל אני כן רוצה בפרספקטיבה הזו של ה-35 שנים שאני מתרגלת להוסיף כאן את הגוון. וקרו דברים מדהימים שהסקרנות שלי עוד יותר גדלה. אבל אחד הדברים שגיליתי למשל, שהיה לי קשה ובכיתי, הסתכלו אליי, בכלל לא הבינו מה זה התופעה הזו שמישהו בוכה, תאילנד, אנשים לא בוכים. אני חייתי שם 4.5 שנים, חוץ מזה עוד קודם הייתי שם. אני לא יודעת, אתם ראיתם תאילנדי בוכה? מה? זה לא בתרבות, יש להם חיוך שיהיה כמו בכי. כן, הם מחייכים את הבכי אולי, אבל... ואז הם לא הבינו מה לעשות איתי, כי מה פתאום אני בוכה בגלל שהרגל שלי נרדמה וכואבת? כאילו, איזה מין תופעה. אני מספרת את זה, מכיוון שהמקום הזה של בין ההישגיות, אוקיי? הרצון להגיע, ההישגיות, הנחישות, לבין העולם הרגשי, על איך לגשת לאיך להיות עם, כל השפה שאתם שומעים ושומעות כאן, זה לא היה, לא בגלל שהם לא היו מתרגלים טובים ולא היה להם ידע, זה פשוט נשאר בצד. אוקיי, אברהם אביהרה, שאני עוד מעט אדבר עליה, הייתה שם מאז ומעולם. זה תרגול שהבודה נתן. זה לא המצאה מערבית. נכון שהרבה חושבים שכן. אבל היא לא... אתם יודעים מתי היא הייתה? היא הגיעה אליי באותו אחד הלילות, בלילה השני, ללא השינה. אז נתנו לי פתק כזה, קיבלתי פתק. והפתק היה כתוב, may I be free from suffering. והייתי בטוחה שזה טיזינג. כי גם את זה לא הכינו אותי. כן? לא אמרו לי מה התרגול ולמה הוא קשור, אבל אני צריכה להגיד לפני כל ישיבה, את ה- may I be free from suffering and pain, משהו כזה. ואני תמיד, אני לא יודעת, אני מניחה שאחדים מכם שמעתם את זה, ושם קראתי, כאילו, היום אני מבינה שזה היה מה שנקרא mind the gap. כאילו, איפה אני ואיפה סבל? יכול להיות שזאת הסיבה שהמשכתי לתראה, ואיפה, כן, freedom. כי אני מניחה, אני יכולה להניח שזאת הסיבה שהמשכתי לחפש. אוקיי? אחת ההנחות שלי. אז, מה קרה לאותו ידע? כן? וכשהבודה מדבר והוא נתן את התרגול של אברהם אביהרה, אז איפה, למה זה left over בתרבות? Okay, איך זה נשאר שם בצד? בתוך התרבות החכמה ביותר, באמת אני אומרת שהיא חכמה, שהתפתחה במשך דורות במזרח. כן, לקחו את הטקסטים עכשיו. אני יכולה לעשות שיחה שלמה, ואני אשמח שסטיבן יהיה פה, כי זה בעידודו של סטיבן, על מה זה להיות אישה בדרך, מה זה להיות נזירה במנזר גברי, אוקיי? האם יש מקום לתרגול, כמה מקום יש בכלל לדבר הזה, ומה, מה, אני רק אגיד לכל מי שיש לו כמיהה מאוד גדולה למין זרים, שבמידה מסוימת, מכיוון שהתרבות, ולאו דווקא של הויפאסנה דרך אגב, רוב המנזרים לא מתרגלים ויפאסנה, אוקיי? מתרגלים הרבה יותר תג'אנות ויותר תרגול של מה שנקרא שמטה או סמטה, אבל אני אומר שזה מפתח מאוד את הזכרתי את זה קצת ביום הראשון, את הקרביות. זה כאילו כמו יחידה קרבית כזאת. הם נורא עסוקים הרבה בנראות, כי הרבה מלהיות נזיר זה לשמור את כללי המוסר. יש להם 227 כללים שהם צריכים לשמור. אז הרבה מהחיי נזירות שלהם, בטח של נזירי היער, היא סביב בכלל היותם נזירים, לא סביב התרגול. כן? התרגול בהיותי נזיר זה תרגול כשלעצמו. ואז כל, אני יכולתי לראות בתקופות רבות של תרגול שאני מתרגלת. ואז יש איזה רגעים או זמנים מסוימים שפשוט יש מין הצפה רגשית. לא משנה אם היא של בליס או של עצבות, אבל יש איזה פתאום הצפה, אז כאילו הצפה רגשית קיבלה, הייתה לה איזה פינה כזאת. היא לא הייתה חלק מהתרגול. אוקיי? אז כזה... פעם לא ניסיתי להבין, כאילו זכרתי שזה קורה, אבל לא, זה לא קיבל, כן, את המקום בתוך עולם התוכן, כי מן הסתם גם המורים שלי היו גברים. אוקיי? וגם אני, כמו שאתם רואים, קשוחה מספיק. אז לא היה צריך לכן כשאנחנו מסתכלים, ואני כן רוצה לתת את הפרספקטיבה גם כאן באולם הזה, שהוא כבר 20 שנה, לדעתי כ-20, קצת פחות מ-20 שנה, אנחנו מתרגלים באנדור, אבל קודם במקומות אחרים. אז גם המעבר ולהכניס את התרגול של המטה, כן, שהתרגול של המטה, הצד של הויפאסנה, נגיד את זה ככה, הצד של הויפאסנה, כן. היום אנחנו יכולים לומר, בזכות התרגול המאוחר יותר של המהיאנה, זה שהוא נקרא כנף החוכמה, מכיוון שמפתח בתודעה ראייה חודרת ומשחררת. כן, ולכן יש, אנחנו מדברים פה, תשימו לב, גם על השקטת התודעה וגם בהירות התודעה, ולראות את הדברים כהווייתם, זה מה שה... ויפאסנה יודע לעשות, ויש לזה יופי של תרגול. יש לנו את כנף החמלה, שזה התרגולים שהם יותר מטפחים, אוקיי? אני תכף אדבר על אברהם אביהרה, הטיפוח של איכויות הלב, האיכויות הבלתי מדידות, שהם הרבה יותר, אנחנו הרבה יותר מקשרים אותם בעולם שלנו לאיכויות רגשיות. אוקיי? ואלה שתי הכנפיים. בכנף החוכמה עצמה גם המטה תופיע, זאת אומרת כנף החמלה מתפתחת גם דרך כנף החוכמה. חשוב לי לומר את זה, בסדר? גם אם אנחנו לא מתרגלים את אברהם אביהרה, אני למשל חוץ מהמשפט הזה שם שקיבלתי, והוא לא היה קשור לכלום באותו רגע, אז בהמשך התרגול שלי כנזירה המטה הגיע באופן טבעי. זה משהו שקרה. אוקיי? היו ימים שלא כל פתיחה, כל תחילה של ישיבה, זה מה שהייתי עושה. כן? כמובן שחייתי בתאילנד, אז כל המכלול הזה של, כן, המרחב של ישראל. אז המטה התפתחה, היא הייתה שם. היא לא הייתה צריכה בהכרח את התרגול של אברהם אביהרה. כי זה כשהשחרור, כשהלב משתחרר, הוא משתחרר, זה לא משנה, כמו שאני, אתם תשמעו אותי אומרת שזה לא משנה מה המפתח. Okay? בחזרה, במפגש שלי כאן, שחזרתי לארץ, אני פתח סוגריים, אחת הסיבות שחזרתי זה בגלל שלא ניתן היה בשבילי כאישה להמשיך לתרגל, כי שום... לא היה, התרגולים זה פשוט שביל לקרית, כשיש עוד המון תרגולים לתרגל בשדה. Okay, בעיקר מכיוון שנשים הם, אין להם, היום זה קצת משתנה, טיפה. אין recognition לה, כמו בכל הדתות דרך אגב, להתפתחות הרוחנית. לא היה מקום, אישה בתאילנד, נזירה בתאילנד, היא המעמד החברתי הנמוך ביותר. נכון שאני מפתיעה אתכם? תודו. המעמד החברתי הנמוך ביותר זה נשים, בדרך כלל, שאין להם מי שידאג להם בזקנה שלהם, אז הן מגיעות למנזרים. ולכן, עבור התאילנדים לראות אותי כאילו מערבית, למרות הצבע שלי, כן? עדיין מערבית, לא תאילנדי, הם לא הבינו איך זה יכול להיות שמערביים או מערביות מגיעות להיות נזירות. זה משהו לא יסתדר להם. כן? כי בכלל לא ראו את הפילוסופיה, בכלל לא ראו את הדרך. זה היה נורא מעניין כשלעצמו. אז המסע הזה של לראות שהלב משתחרר בדרך החוכמה, אז פה בתרגול כשהגעתי לארץ ותובנה הוקמה והתחלתי ללמד, אז די מהר מצאתי את הנישה הזאת בריטריטים שונים, של לפחות פעם ביום, זה תמיד בערבים, מי זוכר את זה? מעניין מי היה שם, נכון? בערבים, הנה תם, בערבים היו נותנים את, את המטה. אבל אתם יודעים מה היה קורה ברגע הזה? 10 גברים היו קמים ויוצאים מהאולם. ממש. עכשיו, צריך לזכור, סוף שנות ה-90, תחילת שנת 2000, ה-New Age היה נורא חזק, ורוב האנשים התייחסו למטה כתרגול ניו אייג'י. ממש ככה. הם כאילו לא הבינו, מבחינתם זה לא היה קשור לדרמה, זה לא קשור לויפאסנה, לא ראו את הקשר. וגם בקורסים שהתחלתי להעביר בבית הסנגה, אז זה היה כל הזמן התקדשות, מהו הדבר האמיתי, גם פה באולם הזה. אוקיי? של מה זה התרגול האמיתי? ואני חושבת שכדאי שתבדקו בפנימיות שלכם אם לכם יש את המאבק הזה גם. ואם לא, אז סימן שעברנו כבר שלב בהתפתחות הרוחנית שלנו פה, במרחב בישראל. אוקיי? מכיוון שהוויפאסנה כל הזמן נתפס כמשהו כזה. בדיוק כמו שאמרתם, נוקשה, רק מה שקיים, רק הטכניקה, רק, ויש עוד הרבה מקומות שזה ככה, שהטכניקה הופכת להיות מהות, והמהות האמיתית של החופש, של השחרור, נשכחת. Okay? אז אני רוצה קצת לדבר על, אני כבר לא יודעת מה כתוב, אבל, אז אני רוצה לדבר על אברהם אביהרה, אותו תרגול שהבודה נתן, מכיוון שהוא תרגול של חופש בדיוק באותה מידה. זה לא שיש תודעה לשחרר ולב בנפרד משתחרר. זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר. ההתניות הן בלב התודעה. Okay? מה שלא מאפשר לנו חופש הוא אותו דבר. ולפעמים, או אני אגיד את זה יותר, דרך הלב זה נחווה הרבה יותר קשה. דרך הלב זה הרבה יותר מאיים. אבל דרך הלב יש, התגמול הוא הרבה יותר מהיר. החוויה היא אחרת. אז אני רוצה להציג את אברהם אביהרה, ברשותכם. אברהם אביהרה זה המשכנות השמימיים, או האיכויות הבלתי מדידות. אין להם גבול, הם בלתי מדידות, כי הם האיכויות ללא גבול. אין גבול לכמה הן יכולות להתפתח. כן? מההתפתחות כלפי עצמי, לסביבה, כן? לכל הגברים, לכל הנשים, לכל היצורים החיים באשר הם. כן? הבודה ממש, כי כשמדובר על חופש, לחופש אין גבול. זה לא אני חופשייה רק בבית, ומה קורה כשאני יוצאת מהבית? אז איפה החופש? וכשמדובר על חופש, מדובר על איכות ללא גבול או בלתי מדידה, אני חושבת שיהיה טוב שנבין עד כמה היא רחבה ועמוקה ובלתי מתפשרת, כשנוסיף את המילה ללא תנאי. זה החופש. כשהחופש הוא חופש עמוק, אין התנאיה שעוצרת בו. אין דבר, כן, שקורה שם. אני רגע אומר שאחת ה... אני זוכרת את הרגע, אני חושב שזה היה לפני כ-16 שנים, ממש את הרגע הזה, אני חושבת ששיתפתי, אני לא יודעת אם זו הייתה את קבוצת הישיבה שהייתה לי באותה תקופה, או... שזה ממש הייתה החלטה ללמד מטה. כיוונתי שאי אפשר לחכות בחיים העכשוויים שלנו, המאוד מאוד דחוסים, עמוסים, לחכות שהמטה תתפתח דרך כנף החוכמה, שצריך לעבוד במקביל עם שתי הכנפיים. ואני חושבת שזה גם מה שלאורך השנים מאוד חשוב להנחיח כאן, ולשמחתי, באופן אישי שמחתי, אבל אני חושבת שזה שמחתנו, שאם נסתכל על הסקג'ואל של תובנה, כמה מטה מוצע לאורך השנה, כן, מטה וריקות, מטה ו... כן, כל הזמן יש את ה... מוצע כאן על ידי מורים שונים, וזה מאוד משמח, זה מאוד משמח. כי הנישה הזאת שסטיבן ואני ככה טיפחנו פה, לשמחתנו היא הפכה להיות מוכרת, נגישה וחשובה. ואנחנו, בואו נסתכל על החברה שאנחנו חיות וחיים בה, אוקיי? ומה קורה לנו? רמת הניכור וההפרדה, וגם אני חוזרת לעצמנו כמה הפרדות בפנימיות, אבל אנחנו נדבר על זה. אז אברהם אביהר, האיכות הראשונה היא האיכות שמאוד חשוב ככה לחוות את התחושתיות שהיא מביאה. היא איכות שבאה יחד עם תחושתיות. והאיכות של קרבה, של אהבה, וזו אהבה בשם אהבה, אנחנו תמיד אומרים, אהבה חברית זאת אהבה. Okay? זה לא התאהבות, זה לא אהבה השלכתית, או רומנטית, או תשוקתית. היא אהבה, הסיבה, ואז נסתכל, הסיבה שאני כאן, זה בזכות אהבה. אני אוהבת את הדרמה, אני אוהבת את הדרך, אני פה, זאת אהבה. Okay? אז זו מילה שאני חושבת שלא צריך להיזהר בה יותר מדי. לא צריך להיזהר בה יותר מדי, זה היכולת להביא קרבה, להביא פתיחות, להביא רכות, להיות נגישות ונגישים בלב. Okay? זאת האיכות של המטה. זה איכות של אכפתיות מאוד גדולה. אני מניחה שאין אחת או אחד כאן שהאיכות הזו היא לא איכות שאנחנו רוצים אותה. מוצאים אותה כאיכות יקרה, אולי אפילו כמהים אליה. כי כשקורה משהו בסביבה וכשקורה משהו בעולם הפנימי, ויש את הקיבוץ ויש את ההסתגרות ויש את הנפרדות, זה כואב. זה כואב. אנחנו לא בהלימה עם החיים. Okay. אז העובדה שיש לנו דרך, והבודה דיבר על דרך לטפח את זה. Okay. הוא נתן את התרגול הזה לטיפוח. זאת האיכות הראשונה. האיכות הנוספת היא האיכות של החמלה. והחמלה היא קודם כל אותה מטה, אותה קרבה, אותה התיידדות, אותה אהבה, אותו קר, כן, אכפתיות ברמה של קר, כשאנחנו פוגשים סבל או קושי. היכולת שלנו להיות עם זה, לשאת את זה. לא מיד, ראינו היום, דיברתי בבוקר, לדחות, להתרחק, לתת עצות, איך לטפל, אוקיי? ולא לקחת. אלא היכולת לשאת גם את מה שקורה, זה מה שאנחנו מטפחים פה בימים האחרונים, ביומיים. יכולת לראות שלכל דבר יש מקום. זה לא טעות כאב, זה פשוט לפתוח את הלב ולהיות גם עם כאב וסבל או עם נחת. או מה שאמרנו, סטרס, אתם זוכרים? לא משנה מה. זה חלק מהשלם של החיים. החמלה מאפשרת לנו להיות גם עם השלמות הזו. זאת לא הבחירה האוטומטית שלנו, נכון? סבל או כאב. אבל אין ספק שזה קיים ונמצא. ואיך הלב מגיב לדבר הזה. וזו איכות של חמלה. כי חמלה, כמו המטה, הן שתיהן איכות של ריפוי. איכות של ריפוי. במפגש עם מציאות זה איכות של ריפוי. כי הרבה פעמים אין לנו משהו אחר לעשות. של כאב, של, כן, של ממש דברים שאנחנו רואים. המפגש שלנו איתם בחוסר אונים, האוטומט של הלב, של לב התודעה, זה להיסגר, זה להתכווץ, זה להתרחק, זה לחוות ניכור או חרדה. Okay? והבודה פה נתן לנו מתכון, ממש נתן לנו מתכון. ובאותה מידה עם השמחה, כשיש שמחה בסביבתי, זה האיכות של השמחה, האפשרות שלי לשמוח, להשתתף, לרטוט עם השמחות בסביבה. זה מדהים השקט הזה. כי השמחה היא הפספוס הכי גדול שלנו. מכיוון שהיא כל כך נגישה, היא כל כך נגישה, ועד כמה היא עדיין נראית מוזרה עבורנו, לשמוח בשמחת האחר. כן? כי בבודיזם יש שמחות שונות. יש שמחות שונות. שמחה שבסיפוק, כן, ההפך מדוקה, שמחה של התענגות, והשמחה המסוימת הזאת המודיטה, זה פשוט לשים את הלב שלי עם השמחה של הסביבה, ולשמוח, ולחוות שמחה, ולהשתתף בשמחה, בהצלחה, בהצלחות של הסביבה. Okay? אני מניחה שאנחנו עוד נדבר על האיכות הזו. והאיכות האחרונה היא האיכות של מה שאנחנו קוראים, ששם כן שתי הכנפיים נפגשות, כי זה גם האיכות האחרונה כזה בכנף השמחה, זה מה שנקרא אקונימיטי או השתוות הנפש. ולפני 10 ימים לימדתי פה עם שירי בר, שהיא תלמידה של ג'ואנה מייסי. ג'ואנה מייסי היא פעילה חברתית, מורת דרמה, סטיבן דיבר עליה אתמול קצת, שהיא מדברת בהקשר של אברהם אביארה, וזה מאוד אהבתי את זה, כי אני פתאום, זה ידהד לי, זה הסתדר לי. כי לי זה היה obvious, אבל לא שמתי את זה שם. שהאקונימיטי באברהם אביארה זה בעצם ה-interconnectedness. הרשת האנושית, העובדה שכולנו רקמה אנושית. כי כשזה קורה, אוקיי? כשיש את החוויה הזאת, אז אני, כן, כל ההפרדות יורדות. אין הפרדות, אין אני ואתה. ברור לי שכשיש מישהו ברשת הזאת שחווה כאב וסבל, אז החמלה שם בריפוי. אוקיי? אני לא מתנתקת. ודרך אגב, אני חושבת שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה מה שמתפוצץ לכולנו בפנים, בצורה החברתית שלנו, של מה שקורה. אין דברים מאחורי הגדר. אין דבר כזה ששם מאחורי הגדרות, או הארצות, או היבשות, קורה משהו אחר שלא ישפיע עליי. Okay? אנחנו כבר מבינים כמה אנחנו משפיעים ומושפעים, ולכן ה... interconnectedness, החיבור הזה חוסר הפרדה שלנו כבני אדם. אנחנו יכולים להתכחש לזה כמה שאנחנו רוצות ורוצים, זה לא יעזור. כי בסופו של דבר אנחנו רקמה אנושית אחת. קשה לנו להכיל את זה כי זה גדול עלינו. אבל כשנדע שהתרגול שאנחנו פה כל אחת ואחד עושים, וקצת התייחסתי לזה, בטיפוח הוא בדיוק מה שמשפיע על הרקמה הזאת. כשאיכות של, כן, של טוב כלשהו, משהו מתפתח או משתחרר בפנימיות שלי, זה משפיע על כל המרחב. אוקיי? וזה הפוטנציאל של התרגול הזה. זה, אוקיי? זה החופש שאפשר למצוא. עכשיו, מה זה החופש? כשאנחנו, כשלב התודעה, אני יכולה לדבר על זה ככה, מוכן לוותר ולשחרר, כן, יש שם איזשהו ויתור ושחרור על שיפוטיות ועל ביקורת ועל אשמה ועל האשמה ועל קורבנות ועל כעס ועל תסכול, כן? ועל חרדה. על כל, כן, התנועה הזאת שאני מוכנה לוותר, על הטכניקה אני אדבר מאוחר יותר, אבל זה השחרור בין, אתם זוכרים בבוקר דיברתי, בין התנועה האוטומטית, האוטומטית של התודעה, של תוקפנות וסלידה, לבין התנועה האוטומטית של החיפוש אחר רווחה. כשהתנועה, הבודה בעיקר נתן את התרגול הזה, ואתם תוכלו לזהות, לדפוס של מה שנקרא של הדפוס האברסיבי, ההתנגדותי, התוקפן יותר. כן? כן, התגובה הראשונית, ההישרדותית הראשונית, זה התנגדות, זה סלידה, זה דחייה. זה בא לידי ביטוי בדרכים שונות. ולכן זה קודם כל פנימה, כי אנחנו יכולות ויכולים לראות. אני יכולה לומר שקצת בהקשר למה שאמרתי קודם לכן, במעבר מהמזרח למערב אנחנו הרבה יותר מסובכים, ולא סתם הם לא נתנו לזה, הרבה יותר נושא של הישגיות, כן? פרפקציוניזם, כל הזמן השוואתיות, תחרותיות, Okay, זה חלק ממה שמפעיל את זה, ממשיך להפעיל את זה. Okay? ולכן זה טיפוח שהוא קודם כל פנימה. כי לפעמים אנחנו יושבים פה, ואני מה שנקרא כבר למודת ריטריטים, ויש, בצד אחד אני מתרגלת ועושה, ומצד שני אני לא מאמינה, כי החיים האמיתיים צריכים להיות תחרותיים, צריכים להיות הישגיים. נדמה לנו שאם הלב, אם נשחרר, לא נגיע ולא נשיג ולא נהיה. Okay, זה נראה או הכל או חידלון, או להחזיק הכל או לחדול. והאמת שהאמצע זה מקום נהדר. כי האמצע הוא לא, כן, להרפות זה לא חידלון. המערכת ההישרדותית אולי תגיד לנו שזה חידלון. זה ממש לא, זה עוצמה. החופש הזה הוא עוצמה. אז איפה היינו? ואני חושבת שהיום התפתחה פשוט שיחה בארוחת הבוקר עם סטיבן על עד כמה התנועה הזאת, כן, בתוך עולם גברי, אני יכולה להבין למה היא אימה. אני אגיד לכם ש אני רוצה להגיד קודם כל תודה כי לי, היו לי מורים מדהימים, ממש, היה לי מורים מדהים. כמה מהם, והראש מנזר היה איש מאוד מיוחד ופתוח. אז זה מין רגע כזה של הכרת תודה מאוד מאוד גדול, אבל באופן כללי הוא לא היה, אני לא הייתי במסורת של נזירי היער, אבל אני יכולה לומר שהיום אני חושבת, ואני גם יכולה לראות עד כמה, כמו עוד הרבה מקומות דרך אגב, אפילו בפוליטיקה, אפילו בממשלה, נוכחות נשית היא נוכחות באיזושהי צורה מאיימת. אני לא יודעת למה, אבל אני יכולה להבין במנזרים למה היא אימה עליהם. ממש קיבלתי כמה כזה מקומות שאמרו לי, תעשי הכל, רק אל תגיעי אלינו, כאילו, תשומרים. ממש במפורש, די פדיחה, אבל אמרו לי את זה ככה. והסיבה שאני אומרת את זה, זה מכיוון שכשהבודה נתן דימוי, את הדימוי לאיכות הזאת, אז הוא לא אמר, זה איכות חסרה, הוא אומר, זה לא, כן, הוא דיבר עליה, זה כמו אם לילד האחד והיחיד. זאת אומרת, הוא אמר, זו איכות קיימת, כל האיכויות שדיברתי עליהן, הן קיימות. אוקיי? בדיוק כפי שהן קיימות אצל אימא כשנולד הילד האחד והיחיד. וכל אחת, כן, כל אחת מהברמה ויהרה, מופיע אצל האם, אני, שהאבות פה לא יעלבו, אל תעלבו, אנחנו לא, אבל האיכות הזו מופיעה באופן ספונטני בהתאם למצב, כן? כן, מה שקורה, האהבה, החמלה כאשר צריך חמלה, שיש כאב, השמחה כאשר ישנה שמחה, אוקיי? אז זה האמירה הזאת. אז גם אם התודעה אומרת אין לי, לא היה לי, מאיפה אני אשיג, כן, mind the gap, בדיוק המקום של mind the gap, כן, ביני ובין האיכות הזאת, או לב פתוח ורחב, חופשי, אז תזכרו, זה נורא חשוב לזכור, אנחנו לא חסרות וחסרים באיכויות האלו. זה שהם, אין להם כרגע, כן, נוכחות, כל מה שצריך זה רכות. זה שהם כרגע נוכחות זה בסדר. אלה הם נסיבות החיים. אבל זה לא אומר שלא ניתן לטפח. אוקיי? אני רוצה רגע לקרוא איזה קטע של פמה צ'ודרון, שזה קשור לגמרי לשתי הכנפיים. אם נסכים לוותר על התקווה, שחוסר ביטחון וכאב יימחו מן העולם, נקבל את האומץ להירגע עם ראותו של המצב שלנו. זה הצעד הראשון. אתם איתי? לוותר על התקווה. ולהירגע, כן, על ה-unstability של המציאות. על החוסר רציבות. הכל רעוע. וזה המקום. גם להיות על הרעוע. אז למעשה התרגול או אותו תרגול, הכוונה היא אותה כוונה. אחד הדברים שאני מהדרך, מהדרך הבודהיסטית, אם אנחנו ניקח רק את האופן שבו הבודה הזמין אותנו למאמץ הנכון, כן? אם ניקח באמת משהו קטן, מה שביהדות קוראים סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורודפהו, כן? אז בבודהיזם זה המקום הזה של המאמץ, כן? לעצור ולהימנע ממצבי תודעה שאינם מיטיבים ואינם מועילים. ולטפח מצבי תודעה מועילים ומיטיבים. זה המתכון, אוקיי? ואנחנו יושבים ויושבות פה לכרית ויכולות כבר לזהות מצב תודעה שלא מועיל ולא מיטיב. וכאשר הבהירות התודעתית עוד יותר גדלה, והריכוז עוד יותר, והחדות, כי מה שמתפתח עם הזמן זה יותר גם חדות בתודעה. כן, הטיפוח שקורה פה על הכרית זה גם טיפוח של חדות, התודעה הופכת להיות יותר חדה. והיכולת לעצור, זה ממש ככה, cutting through, זה לעצור מצבי תודעה לא מועילים ולא מיטיבים. ובמקביל לטפח מצבי תודעה מועילים ומיטיבים. ולכן אני חושבת שזו ההזדמנות נהדרת. אני עדיין רואה את הזמן הזה כתחילה של ריטריט. יש לנו עדיין לפנינו. כשבוע, שזה נפלא. אז אנחנו ממש עוד מעט נתחיל. אני חשבתי כבר הערב, הלילה, זה כבר יהיה לילה, שנתחיל קצת עם התרגול של המטה. אז לכל העייפות והעייפים, היום תחו לי שם קצת יותר מוקדם, תישארו למדיטציה האחרונה. זה איזשהו ככה. אז זהו. זהו, בפעם הבאה שאנחנו אומרים את המילה ויפאסנה, אז אני מקווה שנראה את ההבדל בין הפורמט הזה של כמו איך זה נתפס, כן, צריך לסבול כדי להשתחרר, אתם מכירים את התפיסה הזאת? רק דרך הסבל, ולדעת שלא חייבים. שאפשר להשתחרר גם דרך הלב, דרך הרכות. אני לא אומרת שאין שם קושי. אולי הקושי הוא הרבה יותר עוצמתי, כן, הרבה יותר מטלטל, אבל הוא גם מאוד מאוד מתגמל את החיים שלנו. אוקיי? אז תודה על ההקשבה. אנחנו נשב כמה דקות.